פסחים, דף נון וב, מתחילים בעזרת השם, דף נון ה' עמוד ב' במשנה למטה. אוצרות טבע יקרים ונדירים היו בארץ ישראל בזמן בית המקדש. אחד מהם היה שמן הפרסמון. היה דבר יקר מאוד. ממחקרים שנעשו בשנים האחרונות מתברר שזה היה כל כך יקר שהיו מוכרים את השמן הפרסמון כפול ממה שהיו מוכרים כסף טהור. המחיר שלו היה גבוה, היו מוכרים את זה ליטר אחד ב-800 דינרים, סכום עתק. היו יחסי מסחר בין ארץ ישראל לבין צור, שהייתה אימפריה גדולה באותה התקופה, והם היו משווקים להם את אותו שמן הפרסמון, כמו שמתואר בספר יחזקאל, שהיו מוכרים, מחליפים סחורה עם צור, אחד מהסחורה זה היה אותו שמן הפרסמון. איפה היה גדל הפרסמון שממנו היו מפיקים את השמן? זה היה גדל ביריחו. יריחו. יריחו זה מלשון ריח. רש"י במסכת ברכות דף מ"ג עמוד א' כותב שעל שם הריח שהיה יוצא מיריחו, שהיה שם השמן הפרסמון, היו מפיקים שמן הפרסמון מיריחו, על שם זה נקראת העיר יריחו. כדאי לציין שהיה עוד ריח מיוחד ביריחו, שהגמרא במסכת יומא דף למתת כותבת, שעד יריחו היו מריחים את הריח של הקטורת מירושלים. עד כדי כך שהעיזים שביריחו היו מתעטשות מהריח של הקטורת. לא היו צריכים להתבשם, כי הריח של הקטורת שמירושלים היה מגיע עד יריחו והיו יכולים להתבשם מהריח הזה לבד. ככה הגמרא שמה כותבת. יריחו, על שם הריח, מסתבר שהתלמידי חכמים שביריחו היה בהם ריח תורה. יש מושג אנשי יריחו, היו תלמידי חכמים, כך כותב החזון איש, הלכות שביעית, סוף סימן וו עוד ב'. והיה ויכוח בין אנשי יריחו לבין חכמי ישראל. המשנה פה מציינת שהיו שישה דברים שעשו אנשי יריחו שדעתם של שאר החכמים לא הייתה נוחה מהם. על שלושה מתוכם חכמי ישראל היו ממש תקיפים נגד והם מיחו בידם. אל תנהגו כמו שאתם נוהגים. אבל שלושה דברים אחרים, אמנם הם לא הסכימו עם דעת אנשי יריחו, אבל זה לא היה כל כך חמור, לכן לא מיחו בידם. איזה שלושה דברים לא היה כל כך חמור ולכן לא מיחו בידם? ואלו הן שלא מיחו בידם. דבר ראשון, הם היו מרכיבים דקלים כל היום. היו שמים איזשהו תרכובת כזאת, איזשהו נוזל מסוים, היו שמים בלב הדקל. או הסבר אחר, תבאר מה הכוונה שהיו מרכיבים את הדקלים. אבל בכל אופן, הם היו עושים את זה בערב פסח, י"ד בניסן. שמי חצות בי"ד בניסן, ודאי אסור לעשות מלאכה. עד היום אנחנו לא עושים מלאכה במי חצות של י"ד בניסן. ולפני חצות, גם כן, יש מקומות שנוהגים לא לעשות מלאכה. אנשי יריחו היו עושים את המלאכה הזאת. למה היו עושים את המלאכה הזאת? אז יש כמה וכמה הסברים בעניין הזה. בספר מלאכת שלמה בשם הארוך כותב שהיה להם יום מיוחד שבו היו חייבים להרכיב את העץ דקל. ואם לא היו מרכיבים את זה באותו יום, העץ דקל היה נפסד. וזה היה מלאכת דבר העבד. אז לכן אנשי יריחו התירו לעצמם לעשות את זה גם כן בערב פסח. דבר שני, וקורחין את שמה. הגמרא תבאר מה הכוונה. כשהם היו קוראים קריאת שמה, הם היו קוראים בצורה מסוימת, שחכמים לא אהבו את מה שהם עשו, אבל גם לא מיחו בהם. דבר נוסף, וקוצרים, רש"י לא גורס את המילה וקוצרים, אלא וגודשים לפני העומר. היו גודשים, עושים ערימה של תבועה, לפני שהקריבו את מנחת העומר ביום ראשון של חול המועד פסח. ויש בזה בעיה גדולה. צריך לדעת שמנחת העומר היו מניפים בשביל להתיר את כל התבועה החדשה שצמחה מענפת העומר שנה שעברה. היו ביום ראשון של חול המועד פסח היו מביאים מנחה מיוחדת מסעורים בבית המקדש, וכשהיו מניפים את המנחה הזאת, זה היה מתיר באכילה את כל התבועה שצמחה במהלך השנה. לפני שמניפים את העומר, היה אסור לקצור ולקדוש תבועה. אבל יריחו הייתה יוצאת מן הכלל. למה? כי הגמרא במסכת מנחות דף פ"ה כותבת שיש מקום שבו מותר לקצור גם לפני הנפת מנחת העומר. מותר לקצור שם תבועה. במקומות כאלה שאי אפשר להביא מהתבועה ההיא מנחה לבית המקדש מנחת העומר. לכן אין בעיה לקצור משם, לקצור את התבועה שם. איפה? למשל בעמק. מקומות של עמק, שם ממקום כזה אי אפשר להביא מנחה לבית המקדש מהתבועה שגדלה שם. לכן מהעמקים, בית השלחים, אפשר כן לקצור לפני הנפת העומר. יריחו הייתה עיר שהייתה בעמק, לכן היה מותר לקצור את התבועה שם. אבל לעשות ערמה מהתבועה זה היה אסור. למה? כי לאכול מהתבועה אסור. וברגע שאתה מתעסק יותר מדי עם התבועה, אדם יכול חלילה לבוא לאכול מזה לפני הנפת העומר, וזה אסור. חדש, כל התבועה החדשה אסורה מן התורה. זה שהם היו גודשים את התבועה לפני הקרבת העומר, זה היה שלא ברצון חכמים. אבל הם גם לא מחו בהם. עכשיו המשנה מביאה את השלושה דברים שעשו אנשי יריחו נגד חכמים, וחכמים מחו בהם. ואלו שמחו בידם, היו מתירים גמזיות של הקדש. אבותיהם הקדישו עצי חרובים, עצי שקמים, והענפים שצמחו אחר כך, הם גם כן הקדש, שייכים לבית המקדש. אבל אנשי יריחו סברו, אבותינו לא הקדישו את הענפים שצמחו אחר כך. הם הקדישו את העץ כמות שהוא. הענפים שצמחו מאוחר יותר, הם כבר לא של הקדש, ככה טעו אנשי יריחו לומר. אז חכמים לא הסכימו איתם ומחו בידיהם, אסור לכם ליהנות מהעצים האלה של הענפים של... שצמחו על גבי עצים שהקדישו אבותיכם לבית המקדש. דבר שני, שחכמים מחו על אנשי יריחו שיפסיקו לנהוג כמו שהם נוהגים, והם היו נוהגים שהם היו אוכלים מתחת הנשרים בשבת. איזה נשרים? הכוונה מלשון נושר. הפירות שנשרו מהדקל בשבת, אנשי יריחו היו אוכלים את זה, ומחו בהם חכמים, הגמרא תבהר למה. דבר שלישי, ונותנים פאה לירק. הם היו משאירים פאה גם בשדה של ירקות, בגינה של ירקות. הרי התורה כותבת, ובקוצרך את קציר ארצך, לא תחלה פאת שדך בקוצרך. דיינו, כשאתה בא לקצור את השדה, אל תגמור את כל התבועה, אל תקצור את כל התבועה, אלא תשאיר פאה, בצד תשאיר קצת תבועה, תשאיר קצת פאה. אבל זה נאמר דווקא, מתי חייבים מצוות פאה? יש בזה תנאים, כמו שאנחנו נראה בגמרא. אחד התנאים זה דווקא דברים שמכניסים אותם לקיום. אפשר לאחסן אותם. הם עמידים, הם מחזיקים מעמד. אבל ירקות מרכיבים מאוד מהר. ירקות לא חייבים בפאה. הם לא נכנסים לקיום. לכן הם לא חייבים בפאה. עכשיו, מה אכפת לך שאנשי יריחו נותנים פאה מדבר שפטור? מחו בהם, מחו בידם חכמים. למה? מכיוון שהעניים שקיבלו פאה מדברים שחייבים בפאה, היו פטורים מלעשר את זה. פאה זה הפקר, היו פטורים מלעשר את זה, פטור ממעשרות. אבל ירק הרי אין לו דין של פאה, והם לוקחים את זה כפאה ולא ייתנו מזה מעשרות, אבל האמת שזה חייב במעשרות. לכן מחו בידם חכמים, אל תיתנו פאה מירק, הוא פטור מפאה. כאן הגמרא מביאה תנו רבנן, מאוד מעניין שבמשניות, שישה סדרי משנה, הברייתא הזאת מובאת כמשנה נוספת. הרמב״ם כותב שבעצם זה ברייתא, והוא מפרש את זה, למרות שזה מתוספתא, זה ברייתא, כי יש בזה תועלת לפרש את הברייתא הזאת, ואולי זה הסיבה גם שהכניסו את זה כחלק מהמשניות. שישה דברים עשה חזקיה המלך, היה מלך יהודה, מלך כשר, מלך צדיק, עשה שישה דברים. על שלושה מתוך השישה דברים, חכמים הודו לו שהוא עשה כדת וכדין, ועל שלושה אחרים לא הודו לו. דבר ראשון, שהודו לו חכמים שהוא עשה כמו שצריך, אביו של חזקיהו המלך שהיה לפניו היה רשע, קראו לו אחז, וחזקיהו המלך בלוויה של אביו, גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים, הוא לא קבר אותו בכבוד, בדרגש, במיטה יפה כמו שהיו רגילים לקבור מלכים. למה? הוא רצה לגנות את אחז על זה שהוא היה רשע, והרשעים ילמדו מוסר. ויצא מזה קידוש השם. הודו לו חכמים. דבר שני שהודו לו חכמים, הרי כשעם ישראלי במדבר, הקדוש ברוך הוא, שלא תקום פעמיים צרה, שילח בהם את הנחשים. הם היו הורגים אנשים לא עלינו. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עשה לך שרף ושים אותו על נס. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו שיעשה נחש מנחושת. וכל מי שהנחש חלילה יקיש אותו, אז הוא יישא את עיניו אל נחש הנחושת שעמד על גבי עמוד, על גבי נס, מסתכל על הנחש הנחושת והיה חי. היה מתרפא מההקשה של הנחש. במרוצת השנים, יהודים הסתכלו על נחש הנחושת כמו איזה אליל. והתחילו לעשות לו פולחן. בשביל זה חזקיה המלך רצה למנוע את העבודה הזרה הזאת, ולכן הוא כיתת לפירורים את הנחש הנחושת. והודו לו חכמים, עשית בסדר. דבר שלישי שעשה, דבר שהוא קצת, יהיו כאלה שזה יחזב אותם, הוא גנז ספר רפואות, היה ספר מיוחד שהיה רשום בו, אדם שחולה בחולי פלוני ייקח רפואה אלמונית, חולי זה ייקח רפואה כזאת, היה כתוב כל הרפואות. והלך חזקיהו המלך, גנז את ספר הרפואות. למה? כי עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא שולח איזשהו חולי לא עלינו, זה בשביל שבן אדם יתעורר ליבו לתשובה. הקדוש ברוך הוא מעוטט לו. אז מה עוזר? הבן אדם הולך, יש לו רכב. ופתאום יש איתות, איזושהי נורה אדומה שמהבהבת. הולך למוסך, מבקש ממנו בבקשה, תגזור את החוט של הנורה הזאת, שתפסיק להבהב, היא מפריעה לי. אז הבן אדם אומר, אין בעיה, אני אחתוך לך את החוט. הנורה המהבהבת הזאת אומרת שחסר לו שמן במנוע. והוא לא בא לשים שמן. הנורה כבר לא מהבהבת יותר, אבל הוא ממשיך לנסוע עד שהוא לא יכול לנסוע יותר. כל המנוע הלך. האדם צריך להבין שכשהקדוש ברוך הוא מייסר את האדם חלילה, זה בשביל לעורר אותו לתשובה. אז מה יעזור שמאדם ילך לרופא ויתרפא, בלי לעשות את העיקר לחזור בתשובה? אמנם ניתנה רשות לרופא לרפא, אבל זה לא העיקר. כשעם ישראל הפכו את הרפואה הטבעית על ידי המערכת הרפואה לעיקר, זה הסיט אותם מעבודת השם. אז חזקיהו המלך ראה תקנה חשובה, לגנוז ספר הרפואות, כדי שעם ישראל ישעבדו את ליבם לקדוש ברוך הוא. ועל זה חכמים גם הודו לו. אלה השלושה דברים שחכמים הודו לחזקיהו המלך שעשה כדין. אבל שלושה פעולות שהוא עשה לא הודו לו. הגיע פעם מלך אשור, הוא בא להילחם. הוא רצה להילחם, אז חזקיהו המלך בא לפייס אותו, רצה לתת לו מיסים. כדי לרצות אותו. האמת שחזקיה המלך לא היה צריך לתת לו שום מיסים, לא היה צריך לרצות אותו, כי הקדוש ברוך הוא אמר בנבואה, וגנותי על העיר הזאת לאושיה, למעני ולמען דוד עבדי. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יושיע וישמור על העיר ירושלים. לא היו צריכים לפייס את מלך אשור. אבל הוא כן הלך לפייס אותו. מה עשה? קיצץ דלתות של היכל, את הדלתות של בית המקדש, קיצץ. ושגרם למלך אשור בשביל מיסים, כדי שהוא יתרצה ולא ילחם בו. חכמים לא הודו לו. דבר נוסף שהוא עשה, סתם את מי נחל גיחון העליון, כדי שמלכי אשור לא יוכלו לשתות מהמים האלה ולא יוכלו להילחם. וגם שני הדברים האלה לא הודו לו חכמים. למה? הקדוש ברוך הוא הבטיח לך, אני אשמור על העיר הזאת. מה אתה מחניף לאותו מלך אשור? לא היה צריך לעשות את זה. דבר שלישי, זה כבר דבר הלכתי. אנחנו יודעים שיש שנה רגילה של 12 חודשים, ויש שנה מעוברת שעושים פעמיים את חודש אדר, אדר א', אדר ב', 13 חודשים. אם רוצים לעבר שיש שנה מעוברת, היום בזמננו זה הכל בלוח, אבל בזמנם היה אפשר לעבר את השנה בשביל כל מיני סיבות. הסיבה העיקרית הייתה כדי שחודש ניסן יהיה במזג אוויר של אביב, כי התורה אומרת שמור את חודש האביב אשר בו יצאת ממצרים בערך הלשון הזאת. התורה אומרת שצריך לדאוג שפסח יהיה במזג אוויר בעונה של האביב. זו הסיבה העיקרית בדרך כלל שמעברים את השנה ועושים עוד חודש אדר, כדי שבסוף ניסן יצא במזג אוויר של אביב. אבל יכולים להיות סיבות נוספות. חזקיהו המלך הייתה לו סיבה שהוא רצה לעשות עוד חודש אדר, מכיוון שכשקברו את אחז אביב, עם ישראל נטמעו. בהתעסקם בקבורה של אחז, המלך. הם נטמעו, ובשביל להביא קורבן פסח, היו צריכים להיטהר. לא יספיקו להיטהר, אם לא שיעברו את חודש ניסן, שיעשו את חודש אדר עוד חודש. אז הוא רוצה לעשות עוד חודש, בסדר, זה בסדר, רק מה הבעיה הייתה? הגמרא מבינה שהבעיה הייתה שכבר התחיל חודש ניסן. התחיל כבר חודש ניסן, ואז הוא אמר, לא, בעצם עכשיו זה לא חודש ניסן, עושים עוד חודש אדר. זה יהיה אדר ב' עכשיו. זה, חכמים לא הודו לו, הוא עיבר את חודש ניסן בן ניסן. אחרי שנכנס חודש ניסן, הוא אמר, לא, זה לא חודש ניסן, זה יהיה אדר שני. שיוכלו להספיק להתאר בשביל להביא קורבן פסח, לא הודו לו חכמים. למה? מכיוון שכבר התחיל חודש ניסן, אתה לא יכול להחליט עכשיו שהוא יהיה חודש אדר ב'. האמת היא שמה שהם היו טמאים, הם היו טמאים מטומאת עבודה זרה. שעם ישראל היו צריכים להתאר מטומאת עבודה זרה, כי מטומאת מת היו יכולים להתאר תוך שבעה ימים, לא היו צריכים לעבר בשביל את חודש אדר, שיעשו אדר ב'. טוב, בכל אופן, הוא עיבר את חודש אדר, עשה חודש אדר ב', הבעיה הייתה שכבר התחיל חודש ניסן, כבר הכריזו על החודש שהוא חודש ניסן, אתה לא יכול להגיד, טוב, לא, בסוף אני רוצה שהוא יהיה חודש אדר ב', ולכן לא הודו לו. נחזור חזרה למשנה, לאנשי יריחו, נתבשם קצת בריחם של אנשי יריחו. סברות שלהם גם כן, אפילו מה שלא הודו להם חכמים, כן הודו להם חכמים, כל דבר שעשו אנשי יריחו היה בזה איזושהי סברה מסוימת. אז דבר ראשון, מה שהם היו עושים, היו מרכיבים עצי דקלים כל היום וכולי, כל היום של ערב פסח, למרות שהוא עשו בעשיית מלאכה. הגמרא שואלת, איך העבדי, איך היה הולך ההרכבה של העצי דקלים האלה? אמר רב יהודה, אני אגיד לך מה היו עושים. היו לוקחים הדס לך. מייטה, היו לוקחים אסה דרה, הדס לך. זה דבר ראשון. דבר שני, ושיחרה דדפנה, שיחר של דפנה. מה עוד? וקימחה דסערי, קמח של סעורים, דרמי במענה, דלוחלפי עלי 40 יום, ששמו את זה בכלי, אבל עדיין לא עברו 40 יום, אז שתחנו את הקמח הזה של הסעורים. לקחו את המרכיבים האלה, ומרתיחי להו, היו מרתיחים אותם יחד, היו עושים מזה כזה מין תמיסה כזאת, ושדו להו לדיקלה בליבה, היו שופכים את זה בתוך הלב של העץ דקל, שם באמצע של הגזע של העץ דקל, למעלה. וזה היה כל כך משבח את התמרים של העץ דקל, והיה נותן לדקל כזה חיזוק, שהדקל היה שואב את כל הכוחות מכל האדמה שסביבו, ולכן כל דקאי בארבע אמות דידי, אם היה עוד איזה עץ בארבע אמות של העץ דקל, לא היה נשאר לו ממה להינוק, ולכן מיד הוא היה מתייבש, צווי לאלתר, היה מתייבש מיד. זה דרך אחת שמסביר רב יהודה, כך היו עושים את ההרכבה של העץ דקל. הסבר שני, מה זה ההרכבה של העץ דקל? רב אחא ברי דרבא אמר, הרכבה אחרת, מה היו עושים? יש העץ דקל, היו מרכיבים כפשוטו, ככה לפי פירוש אחד ברש"י. מנחי, היו לו מניחים קופרה דדיכרה לנוקבתה, היו מרכיבים ענף רך, שנוסף בעץ שנה שעברה, היו לוקחים ומרכיבים אותו בתוך חריץ מסוים שהיה בתוך העץ דקל. זה פירוש אחד שרש"י מבאר. יש פירוש נוסף שרש"י מבאר, שיותר מסתדר עם המילה דיכרה לנוקבתה, זכר ונקבה. יש עץ דקל זכר ויש עץ דקל נקבה, כמו שאלה שהם בקיאים בעניין יודעים שבאמת גם היום מוכר הדבר הזה. יש עצי דקל שהם זכרים ויש עצי דקל נקבות. מרכיבים עץ דקל, ענף של עץ דקל זכר, בתוך עץ דקל נקבה, שעץ דקל נקבה לא יכולה לעשות פירות, לא יכולה להצמיח תמרים. ברגע שאתה מרכיב עץ דקל זכר בעץ דקל נקבה, אז עכשיו העץ דקל נקבה יכולה גם להוציא פירות. עכשיו, בעצם אנחנו יודעים, רש"י אמר לאל, שעץ דקל זכר, גם אם הוא מוציא פירות, הפירות האלה לא מבשילים לעולם, אלא היו שמים את זה בתוך ענפי, בתוך סלים של ענף, של עלי דקל, ושם זה היה מתרקח ומבשיל. אני אקרא קופניאטה אם אני זוכר טוב. בכל אופן, הפירות האלה של התמרים שלא מבשילים, שהם גדלים על עץ דקל זכר. אבל שמעתי פעם הסבר שהדרך מה שהיו עושים, שאומנם הענפים של העץ דקל, הפירות שגדלו על העץ דקל זכר, לא מבשילים לעולם. אבל ברגע שמרכיבים את העץ דקל הזכר בעץ דקל נקבה, העץ דקל נקבה נותנת מתיקות מיוחדת לתמרים שגדלים, והיא כן גורמת שהם יבשילו על גבי העץ בעצמו. כך פעם שמעתי הסבר. בכל אופן, הפירוש השני ברש"י, מה שהיו עושים הרכבה, שהיו לוקחים ענף עץ דקל זכר, ומחברים אותו לעץ דקל נקבה. דבר נוסף שעשו אנשי יריחו, וקורחין את שמה. הם היו קורחים ומחברים את שמה. הם היו קוראים קריאת שמה בצורה מסוימת שחכמים לא הסכימו איתם. מה הם היו עושים? אז הגמרא מביאה שני דרכים, מה זה קורחים את שמה. דרך ראשונה, איך יעבדי, אמר רב יהודה, אומרים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ומיד ממשיכים ואהבת את השם אלוקיך. לא היו מפסיקים. סיימת השם אלוקנו, השם אחד, תעצור. קיבלת על עצמך עול מלכות שמיים. תתבונן בזה, ואז ואהבת את השם אלוקיך. הם לא היו מפסיקים, הם היו מיד ממשיכים הלאה. זה דרך אחת לבאר את מה שהם היו עושים. דרך אחרת, רבה אמר, מפסיקים היו. הם כן היו אומרים שמה ישראל, השם אלוקן, השם אחד, היו נעצרים, מקבלים עול מלכות שמיים, כל מה שיאמר השם נעשה ונשמע, ואז ממשיכים, ואהבת את השם אלוקיך, מקבלים עליהם עול מצוות. מה בכל זאת נקרא קורחים את שמה? אלא שהיו אומרים, ההמשך בפרשה כתוב, היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, צריך לעצור, על לבביך. והם לא היו עוצרים, היו אומרים יד, היום על לבביך. מה זה רק היום על לבביך? מה יהיה מחר? אתה לא רוצה שהדברים האלה יהיו על לבביך מחר? מה זה היום על לבביך? אם אתה עוצר, אשר אנוכי מצווך היום, בסדר גמור, היום ציוויתי אותך. כל יום יהיו דברי תורה בעיניך כחדשים. היום אנוכי ציוויתי אותך. בסדר. הדברים האלה יהיו על לבביך תמיד. אז זה מסתדר. תעצרת אחרי היום, ממשיך על לבביך. אבל אם אתה אומר, היום על לבביך, אז נראה רק היום על לבביך. היום אני דתי, מחר נראה. לא. על לבביך צריך תמיד שיהיו הדברים על לבביך. משמע רק היום על לבביך ולא מחר על לבביך. טוב. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, כיצד היו קורחים את שמה? מה זה נקרא קורחים את שמה שהיו עושים אנשי יריחו? אומרים שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, ומיד ממשיכים ואהבת, בלי לעצור אחרי אחד. אומרים שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, ואהבת את שם אלוקיך. מיד. כמו כאילו זה המשך, כמו ואהבת את שם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו דברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. כמו שאנחנו עושים, נותנים כל אחד לפי המהירות שלו, הולכים את הכל כיחידה אחת. היו עושים גם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד כיחידה אחת, ביחד עם כל הוואהבת. אנחנו לא עושים היום ככה, אנחנו עושים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, נעצרים, ברוך שם כל מלכותו, ואהבת. הם לא היו עושים, לא היו נעצרים אחרי אחד. ברוך שם כל מלכותו נראה שבכלל לא היו אומרים. בכל אופן, היו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ישר ואהבת. רגע, אתה אמרת פה משהו גדול, תעצור, תתבונן, השם אלוקינו השם אחד, זה מחייב. זה אומר משהו. צריך להתבונן בזה, לקבל עול מלכות שמיים. בסדר? וזה הם לא היו עושים. אלה הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, פירוש שלישי, מה הם היו קורחים את שמה? מפסיקים היו, היום ישמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ונעצרים ומתבוננים, בוודאי. עול מלכות שמיים, כמו שצריך. אתה יודע מה הם לא היו אומרים? אלא שלא היו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז מה אתה מחבר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? השם אחד ביחד עם ואהבת, צריך להגיד באמצע ברוך שם. למה צריך להגיד ברוך שם בעצם? חשבנו על זה פעם. למה להגיד ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד? איפה זה מובא הפסוק הזה? זה הרי לא חלק מהקריאת שמע. תסתכל בפסוק בפרשת, איפה זה שם? פרשת ויתחנן. לא כתוב ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת. מה נכנס פה ברוך שם? ענן, מה הייתה מאמרין עלי? למה באמת אנחנו מוסיפים ברוך שם? ותרצת הגמרא כדי דריש רבי שמעון בן לקיש. דאמר רבי שמעון בן לקיש. פסוק אומר, לפני הסתלקותו של יעקב אבינו, כתוב, ויקרא יעקב אל בניו. כשכולם התאספו, ויאמר, יאספו, ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. אני רוצה להגיד לכם מתי יהיה הקץ. נו, מתי יהיה הקץ? הוא לא אומר בסוף. מה הוא אומר? ראובן בחורי אתה מתחיל לתת להם חלק מהם מוסר, חלק מהם ברכות. למה אתה לא אומר מתי יהיה הקץ? האמת, למה הוא לא אמר? כי הוא בהתחלה הוא ידע ואז נסתלקה ממנו הידיעה הזו. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין. זה לא טעות. לא צריך להיות כתוב פה קץ הימים. קץ הימין עם נון. כתוב שהקדוש ברוך הוא שילח השם ימינו, השיב אחור ימינו מפני האויב. זה היה בזמן החורבן. השיב ימינו. ימין זה חסד, רחמים. השיב ימינו, השיב את הרחמים. הקדוש ברוך הוא חרה פה בעם ישראל. ואז מה? יש את הזמן שיהיה ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, ימינו של הקדוש ברוך הוא תחזור, הקדוש ברוך הוא ברחמים גדולים הקבצך. רוצה לגלות להם מתי זה יהיה, שיהיה קץ הימין, קץ הרחמים, שהקדוש ברוך הוא יחזור וירחם עלינו בקרוב. רצה לגלות להם. אבל נסתלקה ממנו שכינה. לא יכול להגיד להם. הוא נבעל, יעקב אבינו נבעל. מה קרה שסתלקה ממנו השכינה? אמר, שמא חס ושלום יש במיטתי פסול, כאברהם אבינו שיצא ממנו ישמעאל, וכאבי יצחק שיצא ממנו עשיו, אולי אחד מהשבטים פה הוא לא לגמרי נקי כסולת נקייה? לא כולם פה שלמים? יש פה איזשהו אחד מהשבטים שמשהו איתו לא בסדר? מה קרה שהסתלקה ממני שכינה? אמרו לו בניו, כולם יחד אמרו את הפסוק, שמע ישראל. מי זה ישראל? אבינו ישראל, קראו לו יעקב אבינו, קראו לו גם ישראל, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, שמע ישראל, תקשיב לנו אבא, ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, בוודאי, כולנו כאיש אחד בלב אחד, מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, אנחנו כולנו מאמינים בכל חי. ברוך השם, הרגעתם אותי, הוא אומר להם, מיד, כן, הם אמרו לו, כשם, אמרו, כשם שהם בלבך אלא אחד, כך הם בלבנו אלא אחד. אנחנו גם כמייחדים את הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. אמר, באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, כבר נרגעתי, ברוך השם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז בעצם יעקב אבינו, אחרי שמע ישראל שמענו כאן שם אחד, הוא אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בשביל זה גם אנחנו אומרים את הפסוק הזה. עכשיו, אמרו רבנן, יש לנו פה מציאות שאנחנו צריכים להכריע בה. איך היא נעביד? מה נעשה? נגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל? נאמרינו? הרי משה רבנו, כשהוא הביא לנו את פרשת שמע ישראל, זה בלי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז מה, אנחנו נגיד מה שמשה רבנו לא אמר? לא אמרו משה רבנו. אז מה נעשה? לא נאמרו? לא נגיד ברוך שם? הרי אמרו יעקב, מה עשו? התקינו שיהיו אומרים אותו, אבל בחשאי, בלחש. אמר רבי יצחק, אמרי דבי רבי עמי, אני רוצה להגיד לכם דבר שאמור בבית מדרשו של רבי עמי. מה שאנחנו אומרים ברוך שם בלחש, המציאות שהייתה לחכמים, שהסתפקו מה לעשות, לומר, לא לומר, ובסוף הכריעו להגיד בלחש, יש על זה משל. משל לבת מלך. בת מלך היא לא בהמה, שרוצה לאכול משהו ישר טורפת את האוכל כמו איזה בהמה, לא, כמו איזה חיה, לא. אלא יש נימוסים דרך ארץ, אבל מה? בת מלך הריחה ציקי קדירה, הריחה הפעם השף נתן תבשיל משהו מיוחד, והיא הריחה את התבלינים, משהו מיוחד. טוב, היא מאוד רצתה, הרגישה חשק לאכול מהאוכל הזה. אנחנו יודעים שבכל אופן בעבר היה סכנה לבן אדם, שיש לו חשק מאוד מאוד גדול לאיזשהו מאכל, להימנע ולא לאכול ממנו. אז היא לא יודעת מה לעשות. היא רוצה מאוד לאכול מאותו תבשיל, אבל אם תאמר שהיא רוצה, יש לה גנאי. מה, את סתם איזה בהמה? צריכה נימוסים, הליכות, ולא מתאים שתרצי לבקש אוכל. כל הזמן רק אוכל. תריכים, גנוני מלכות. אבל מצד שני, אם היא לא תאמר, יש לה צער. אז אולי מרמזת קצת, או שרואים עליה שהיא רוצה. אז התחילו עבדיה להביא לה מהתבשיל ההוא בחשאי. שמצד אחד היא קיבלה מזה, ומצד שני, שלא יהיה פה פרסום שיש לה חשק לאכול מאכל, זה לא כל כך מנומס, שיש לה תאבה למיני מאכלים. אותו דבר גם פה. היה חשק, תאווה גדולה לחכמים, שיאמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל מצד שני, משה רבנו לא אמר את זה, זה לא דרך ארץ להגיד. בשביל זה אמרו, טוב, אנחנו נביא את זה, אבל בחשאי, נגיד את זה בלחש. אבל כל זה היה טוב, כשעם ישראל כולם הבינו וכולם היו באותו ראש, כולם היו באותה הסכמה. אבל היה תקופה שהיה בעיות עם האלה המינים, אלה שלא מאמינים כל כך, אלה שיש להם כפירה. אז אמר רבי אבאו, התקינו שיהיו אומרים אותו בכל רם, פני תרום את המינים. התקינו שיגידו בכל רם, ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד, בשביל התערומת של המינים, שלא יגידו שלא אומרים את זה, מסתירים, בשביל תערום את המינים. כיוון שהיו גם כן כאלה שיש להם סוג של כפירה, שלא יגידו, אומרים בלחש, או זה כן נכון, אולי זה לא נכון, חלילה, שזה אומרים את זה בכל ונגמר הסיפור. אבל הוא בנהרדה דלקה מינים, נהרדה ששם אין מינים ואפיקורסים, הדשתה, אמרי לה בחשאי, אז עד היום אומרים את זה בלחש, כמו שאנחנו נוהגים, ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד, אומרים בלחש, היום היחיד בשנה שבזמננו אומרים בכל, ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד, זה בליל יום הכיפורים ובבוקר של יום הכיפורים. ומה שאנחנו כולנו מכירים, ההסבר שמובא בפוסקים, שהרי המלאכים הם אלה שרגילים לומר ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד. ואנחנו כל השנה לא ראויים, לא רוצים לגרום קנאה למלאכים, או שלא ראויים לומר את זה בכל. אבל ביום הכיפורים שכולנו לא אוכלים ולא שותים כמלאכים, ועטופים בלבן, ועומדים על הרגליים, כולנו נראים כמו מלאכים, יום הכיפורים כל יהודי הוא כמו מלאך, אז לכן אנחנו יכולים להגיד בכל ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד. אולי אפשר לבאר, אבל לפי דברי הגמרא הזאת, הסבר נוסף, שהרי ידוע שלפני תחילת יום הכיפורים, מה אנחנו אומרים? ככה נוהגים בהרבה קהילות ישראל לומר, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. כי ביום הכיפורים מגיעים גם כאלה שהם לא אנשים כשרים, ואנחנו מתירים להתפלל איתם. אז אולי זאת הסיבה שבגלל שיש כל מיני אנשים, לך תדע, אולי יש פה מינים גם כן שהגיעו לבית הכנסת, העבריינים והכל, אז פשוט צריך להגיד, ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד בכל, כמו שתקנו שם, הרבי אבאו אומר שהתקינו שיומרים אותה בכל רם, פני תרומת המינים, מכיוון שיש כל מיני סוגים בבית הכנסת ביום הכיפורים, צריך להגיד, ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד בכל, אולי אפשר להסביר שזה גם כן עוד הסבר למנהג הזה. מביאה הגמרא ברייתא, מה שראינו גם במשנה, אבל יש כאן איזה כמה שינויים, נשים לב לשינויים. תנו רבנן, שישה דברים עשו אנשי יריחו. שלושה מהם היה ברצון חכמים, זה כבר שינוי ראשון. כי במשנה ראינו שכל השישה דברים היו שלא ברצון חכמים, רק שלושה מהם מיחו, שלושה מהם לא מיחו, אבל שום דבר לא היה ברצון חכמים. פה לפי הברייתא, שלושה דברים היו ממש ברצון חכמים, ושלושה היה שלא ברצון חכמים. ואלו היו הדברים שהם עשו ברצון חכמים, מה שבמשנה אמרנו שלא מיחו בהם. מרכיבים דקלים כל היום של ערב פסח, וקורחים את שמה, כמו שביארנו, שלושה הסברים, וקוצרים לפני העומר. פה הם לא מדברים על גודשים. עצם הקצירה שלפני העומר, זה היה כרצון חכמים, בוודאי, לקצור ביריחו היה מותר, כי זה היה עמק, כמו שביארנו, זה היה מקום של עמק, שמשם לא לוקחים תבועה למנחה, משם מותר לקצור לפני העומר. ואלו הדברים, ואגב, זה גם כן שינוי נוסף, בין מה שלמדנו במשנה לבין מה שכתוב בברייתא. במשנה למדנו שהם היו קוצרים וגודשים לפני העומר, וזה היה שלא ברצון חכמים, רק שהם לא מחו בהם. כאן כתוב שהם רק היו קוצרים לפני העומר, וזה היה באמת ברצון חכמים. ואלו הדברים שהם עשו שלא ברצון חכמים, הם היו גודשים לפני העומר. זה גם כן שינוי מהמשנה. במשנה למדנו ברשימה של השלושה דברים הראשונים את הגודשים לפני העומר. פה זה היה שלא ברצון חכמים, ודאי לגדוש את התבועה אסור. גם ביריחו שמותר לקצור תבועה לפני הנפת העומר, כי זה לא תבועה שמביאים למנחת העומר, אבל לגדוש, לעשות מזה רימה אסור, כשמה יבוא לאכול, לאכול אסור לאכול מהתבועה החדשה לפני הנפת העומר, לא משנה איזה תבועה. וכן, פורצים פרצות בגדרות שבגינותיהם ובפרדוסותיהם, להאכיל נשר לעניים בשני בצורת, בשבתות וימים טובים. אז כאן בעצם זה דומה למה שלמדנו במשנה, רק פה כתוב שהם היו פורצים פרצות לפני שבת בגדר, שהעניים יוכלו להיכנס אל השדה לאכול פירות בשבת, פירות שנושרים מהדקל בשבת. ובעצם הבעיה כאן היא בעצם אותה בעיה שראינו במשנה, שאסור לאכול פירות שנשרו בשבת או ביום טוב, אסור לאכול אותם בשבת וביום טוב. דבר נוסף שהם היו עושים, הוא מתירין גמזיות של הקדש, של חרוב ושל שקמה, דברי רבי מאיר. במשנה גם כן לא היה כתוב שזה של חרוב ושל שקמה, אבל רש"י פירש שזה היה של חרוב ושל שקמה. בכל אופן, הם היו מתירים להשתמש עם הענפים שצמחו על גבי גזעים של עץ, שאבותיהם הקדישו לבית מקדש, אז את הענפים שצמחו אחר כך הם התירו להשתמש בהם, וזה היה שלא ברצון חכמים. אלה הם דברי רבי מאיר, שהוא בעצם אומר ששלושה הדברים הראשונים היה ברצון חכמים. שלושה דברים האחרונים היו שלא ברצון חכמים. אמר לו רבי יהודה, אם ברצון חכמים היו עושים, אז למה אנחנו בעצמנו לא עושים את השלושה דברים הראשונים? אנחנו למשל לא עושים מלח, לא מרכיבים דקלים כל היום של ערב פסח, כי אנחנו לא עושים את זה. וכן שאר הדברים שאתה אומר עליהם שזה היה ברצון חכמים, הרי אנחנו לא עושים. ואם זה ברצון חכמים היו עושים, יהיו כל אדם עושים, כן? למה רק אנשי יריחו? אלא, אומר רבי יהודה, כמו שראינו במשנה, אלו ואלו, גם השלושה הראשונים וגם השלושה האחרונים, היו שלא ברצון חכמים היו עושים. רק מה? על השלושה האחרונים מיכו בידם, ועל השלושה הראשונים לא מיכו בידם. ואלו שלא מיכו בידם, מרכיבים דקלים כל היום, כמו שראינו, וקורחים את שמה, גם זה כמו שראינו, וקוצרים וגודשים לפני העומר, וגם כן כמו שכבר ראינו. ואלו שמיכו בידם, זה שהם היו מתירים גמזיות של הקדש. כן, כמו שראינו, הם היו מתירים את הענפים שגדלים על, על הגזע של הקדש. הם אומרים שהענפים הם לא הקדש. מחו בהם, מה זאת אומרת? ודאי שהענפים שגדלים מהעצם של הקדש, גידולי הקדש, זה הקדש. שהיה גמזיות של חרוב ושל שקמה. וזה שהם היו פורצים פרצות לפני שבת בגדר, בגנותיהם או בפרדסיהם, כדי להאכיל את הנשר שנושר מהעצים לעניים, בשבתות וימים טובים, בשני בצורת, זה אמרו, חכמים מחו בהם, אסור לכם לתת לעניים לאכול מהפירות שנשרו בשבת וביום טוב, מהעץ. וכן זה שהם היו נותנים פאה לירק. היו נותנים פאה לירק. זה רבי מאיר לא התייחס לזה. ורבי יהודה מביא, במשנה גם ראינו את זה, נותנים פאה לירק, הם היו משאירים פאה בקצה השדה, או לא דווקא בקצה השדה, היו משאירים בגינה ירק, היו משאירים פאה. ומיכו בידם חכמים, כמו שביארנו על הדבר האחרון, גם כמו שהסברנו שיש בזה בעיה, שעניים שמקבלים פאה לא מפרישים מזה מעשרות, והם הסברו שהירק הזה הוא פאה, ובאמת הוא לא חייב בפאה, אז הם לא ייתנו מזה מעשרות, ויכול לצאת מזה קלקול. בכל אופן, הדעה של רבי יהודה, שזה שהם קצרו וגדשו, היה שלא ברצון חכמים. את הגמרא, מה, וסבר רבי יהודה קצירה שלא ברצון חכמים היא? במשנה הרי רש"י לא גורס קוצרים וגודשים, אלא רק גודשים. כי קצירה מותרת ביריחו. לקצור ביריחו תבועה לפני מנחת העומר זה מותר. ואתנן, אנשי יריחו קוצרים לפני העומר ברצון חכמים. למה? מכיוון שאין כאן איסור מהתורה, כי מהתורה אסור לקצור רק תבועה ממקום שאפשר מהתבועה הזאת להביא מנחה לבית המקדש. אבל מהמקום הזה של יריחו זה היה בעמק. ואי אפשר להביא ממנו מהתבועה שבו מנחה לבית המקדש. אז לכן לקצור היה מותר. מדרבנן הם אסרו. אבל פה, מכיוון שאין סיבה לגזור שלא יקצרו, כי חדש, תבועה מהחדש, אנשים רגילים לא לאכול, היו רגילים, גם היום, היום אנחנו לא כל כך מתעסקים, לא כל אחד מתעסק עם תבועה, רגילים לא לאכול מהחדש, מהתבועה החדשה. אז מכיוון שאנשים בדלים מזה, אז לא יבואו לאכול מזה. רק מה? אומרת המשנה, גודשים לפני העומר שלא ברצון חכמים. זה שאנשי יריחו היו גודשים, עושים הרמה מהתבועה, זה היה שלא ברצון חכמים. למה? אומרים חכמים, תשמעו, מה עד דחוף לכם לעשות הרמה? הרי זה לא יהיה, אם אתם תיתנו לזה לצמוח, אני מבין, אנחנו מבינים שיש פה הפסד אולי, זה ירכיב לכם. לכן אתם קוצרים את זה לפני ענפת העומר. אבל למה אתם חייבים כבר עכשיו, לפני ענפת העומר, לעשות הרמה? זה הרי לא יהיה לכם מזה הפסד אם אתם תעשו את זה אחרי ענפת העומר. לכן חכמים גזרו, אל תתעסקו יותר מדי עם התבועה החדשה, שלא תבואו לאכול מזה. אבל למרות שזה היה שלא ברצון חכמים, לא מיכו בידם חכמים. אבל בכל אופן רואים שהקצירה, שקצרו את התבועה ביריחו, זה היה ברצון חכמים. אז למה רבי יהודה אומר שגם הקצירה וגם הקדישה הייתה שלא ברצון חכמים? המשנה אבל לא כותבת שהדברים האלה הם דבריו של רבי יהודה, אבל אנחנו לבד מבינים שזה דבריו של רבי יהודה. כי שים לב, כתוב שעל השלושה הראשונים לא מיכו בידם, ועל השלושה האחרונים מיכו בידם. מיכו, לא מיכו, ההבדל הזה, מן שמת לידי אמר מיכו ולא מיכו, רבי יהודה, כי לפי רבי מאיר, השלושה דברים הראשונים היו ברצון חכמים. לא קשור פה למחות או לא למחות, זה היה ברצונם. רבי יהודה הוא זה שאומר שעל השלושה הראשונים לא מחו, ועל השלושה האחרונים כן מחו. אז הלשון הזאת היא זאת שכתובה במשנה, זאת אומרת שהמשנה הזאת היא כמו דעתו של רבי יהודה, ובמשנה כתוב שלקצור מותר כן, אז זה כן היה ברצון חכמים, הקצירה. קטני קוצרים ברצון חכמים. ואיך רבי יהודה אומר שגם הקצירה וגם זה שעשו את הערימה של התבואה, שניהם היה שלא ברצון חכמים. אומרת הגמרא, נכון, אתה צודק באמת, צריך לתקן. זה שקוצרים, זה היה ברצון חכמים. מה שכתוב שהיה שלא ברצון חכמים, זה רק גודשים, רק זה שעשו הרמה. למה? תבין לבד ולתעמיך, אם אתה מסביר את הברייתא כפשוטה, משהו פה לא מסתדר, כי אם תספור את הדברים שעשו ולא מיכו בהם חכמים, תספור, תראה שיש ארבעה דברים. וכתוב שהיה רק שלושה דברים, לתעמיך, אני ארבעה אהבה, גם היו מרכיבים דקלים, גם היו קורחים את שמה, גם היו קוצרים את החדש, את התבואה החדשה, וגם גודשים, זה ארבעה דברים. וכתוב שרק היה שלושה דברים שלא מיכו בידיהם, אלא שמים מכאן קצירה, חייב להיות שבאמת יש כאן טעות, צריך למחוק. קצירה באמת כן היה ברצון חכמים. הדבר נוסף שלמדנו במשנה שעשו אנשי יריחו, מתירים גמזיות של הקדש, של חרוב ושל שקמה. הם התירו את הענפים שצמחו בעצי חרובים ועצי שקמה שהקדישו אבותיהם, את הענפים הם התירו להשתמש. הם סברו שהענפים הם לא הקדש. מה היה הטעות שלהם? הם אמרו, אבותינו לא הקדישו אלא את הקורות, את העצים מקוצצים, בלי ענפים הם הקדישו. לא היה בזה ענפים, רש"י גם במשנה מבאר, שמה שהקדישו אבותיהם היה גזע בלי הענפים. ואנו נתיר גמזיות של הקדש, של חרוב ושל שקמה. אנחנו, אין לנו בעיה עם הענפים שגדלים אחר כך, את זה אבותינו לא הקדישו, גידולי הקדש הם. ויש ויכוח בין אנשי יריחו לבין החכמים, האם גידולי הקדש נקראים הקדש או לא, מה שגדל על גבי הגזע של ההקדש, האם הענפים שגדלים אחר כך הם הקדש או לא. זה הוויכוח. סברלה, כמאן דאמר, כן, ובגידולים הבאים לאחר מכאן עסקינן, וסברלה, כמאן דאמר, אין מעילה בגידולים, הם סוברים, כמו הדעה שאומרת, שמה שגדל מההקדש הוא בעצמו, אין בו מעילה. תשאל, אין בו מעילה, זאת אומרת שזה לא גזל, שאתה נהנה מזה, אבל לא שמותר לך לכתחילה. רבנן, זה מה שרבנן סברו. רבנן סברו, אנחנו מסכימים איתכם שאין מעילה בגידולים, אבל זה לא אומר שמותר לכתחילה לקחת מזה. נעיד, מעילה לקה, באמת זה לא נקרא שאתה גוזל מההקדש. ואתה לא צריך לשלם, נאמר, חומש וקורבן אשם, אשם מעילות, אבל איסורה, מי העיקה? יש פה איסור להשתמש מהענפים האלה. אמנם מי שישתמש איתם לא יהיה חייב משום מעילה, שזה חבילת אנשים מיוחדת, אבל לכתחילה לבוא ולהשתמש עם זה ודאי שעשו. דבר נוסף שאנשי יריחו עשו ומחו בהם חכמים, הם עשו דברים שיכול להיות שזה הגיע מתוך טוב לב. פורצים פרצות, הם פרצו פרצות בערב שבת כמובן, לא בשבת, בערב שבת, הם היו פורצים פרצות, דרכים שהעניים יוכלו להיכנס לתוך הגינות והפרדסים שלהם, ויוכלו לאכול בשנות בצורת כשלא היה מה לאכול. מה הם יוכלו? מאותם תמרים שנושרים מהדקל בשבת. מחו בהם חכמים. מה הוויכוח? למה האנשי יריחו יתירו לעשות את זה והחכמים אסרו? הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר ראשון, אמר אולה, אמר בשם רבי שמעון בן לקיש. הוויכוח בין אנשי יריחו לבין החכמים, המחלוקת הייתה בתמרים שנשרו על הענפים הגבוהים של הדקל, שנמצאים סמוך לתמרים שהם עדיין מחוברים לעץ. נשרו חלק מהתמרים על הענפים, וסמוך לענפים האלה יש את התמרים המחוברים לעץ. שם המחלוקת, זה נקרא מכבדות. מחלוקת בשביל מכבדות, בענפים הגבוהים יותר, שהם יותר כבדים, אם נפלו התמרים שם, זה הוויכוח. אנשי יריחו התירו, והחכמים אסרו. למה? למה החכמים אסרו? רבנן סברי, אל תיתן לעניים לקחת את התמרים שנמצאים, אמנם הם תלושים, אבל הם נמצאים סמוך לתמרים המחוברים. אני חושש, גזרינן, שמה יעלה, כשהוא יבוא ללקט את התמרים האלה, התלושים, הוא יבוא גם ויתלוש מהתמרים המחוברים. ואנשי יריחו אמרו, קצת תירת שמיים יש ליהודי. לא גזרינן שמה יעלה, כשהוא יבוא לתלוש לקחת מהתלושים, הוא יבוא ויתלוש מהמחוברים. למה? זה מלאכה מהתורה! סקילה, מה זאת אומרת? זה קוצר. אף אחד לא יעבור על מלאכה כזאת. אדם יתירו לו לקחת מהתלושים, הוא לא יבוא לקחת מהמחוברים. לא גזרינן שמה יעלה ויתלוש. אבל תמרים שנמצאים למטה יותר, בענפים הנמוכים, שזה לא סמוך לתמרים המחוברים, שזה נקרא בין עקיפין, בשל בין עקיפין, נברא הכל מותר. ככה למד אולה בשם ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש. אמר לי רבה, מה זאת אומרת? מה, התמרים שנשרו בשבת מותר לך לקחת אותם? מה זה משנה איפה התמרים נמצאים? נאמר שהם לא נמצאים בכלל על הענפים, הם נמצאים למטה על הרצפה. מותר לך לאכול תמרים שנשרו בשבת? הרי זה מוקצה. בכניסת שבת הבן אדם לא הייתה דעתו על התמרים האלה. כי זה היה מחובר. הוא ידע שהוא לא יוכל לאכול מזה בשבת. והמוקצות נינו. חיטי מה? תרצה לומר שאדם לא מקצה מדעתו את התמרים. למה? כי יש לו אפשרות ליהנות מהתמרים המחוברים בשבת. חיתכן. איך יהודי יכול ליהנות מתמרים שמחוברים לעץ בשבת עצמה? הגמרא מביאה איזו אפשרות מאוד מאוד מעניינת. הועיל דחזי לעורבים. בזמנם היו אנשים שלגדולה היו מגדלים עורבים אצלהם בחצר. ואדם מותר לו בשבת להעמיד את העורב על התמר, על העץ דקל, שהעורב יתלוש בעצמו מהפירות, מהתמרים המחוברים לעץ. העורב לא מצווה על מלאכת קוצר. אז גם הישראל לא מצווה למנוע מהעורב שלו לקצור. אז אולי מכיוון שאדם יכול להעמיד את העורבים שלו בשבת על התמרים שהם יאכלו מהם, אז לכן הם לא מוקצים, הועיל וחזי לעורבים. אבל אפשר להסביר דבר כזה, למה? כי אמנם זה מוכן לעורבים, אבל זה לא מוכן לאדם. איך אתה נותן לעניים לקחת את התמרים שנשרו? הרי כשהם היו מחוברים, הם לא היו מחוברים, הם לא היו מוכנים לצורך אדם, הם היו מוכנים אולי לצורך עורבים. אז אולי תגיד שדבר שמוכן לעורבים מוכן לאדם. והאמת היא שבאמת הגמרא בסוף מוקימה שבאמת כן, מה שמוכן לעורבים נחשב מוכן גם לאדם. אבל הגמרא מנסה בהתחלה לומר, ללמוד מזה שדבר שמוכן לצורך אדם, אז הוא מוקצה לצורך בהמה. כמו שהגמרא מיד מביאה. אשתא, הרי דבר שהוא מוכן לאדם, לא נחשב, לא הווה מוכן לכלבים. תן דוגמה. הגמרא מביאה, דתנן, רבי יהודה אומר, בהמה שהיא בחיים, היא ראויה לאדם. ודאי, כל הענף של הבשר, זה ענף מאוד מאוד רווחי. בהמה בחיים, אפשר להביא אותה לשוחט. השוחט שוחט את הבהמה, ו... יש פה הרבה קילו של בשר, מוכן לאדם. אז אומר רבי יהודה, שאם בשבת מתה בהמה, והיא ניתה נבלה, אם ניתה נבלה בשבת, והיא לא הייתה נבלה מערב שבת, אסורה לאכילה לכלבים. למה? כי זה מוקצה. למה זה מוקצה? מה הבעיה? כי זה היה בשבת, כניסת שבת, זה היה מיועד לאכילת אדם, הבהמה הזאת, כי הייתה בהמה כשרה, היה אפשר לשחוט אותה. אמנם לא היה אפשר לשחוט אותה בשבת עצמה, תוספות באמת שואלים. הרי זה אסור לשחוט את זה בשבת, אז תוספות מתרץ בשם רי, מה הכוונה מוכן לאדם? מוכן לאדם הכוונה שמוכן לאכילת אדם, אפילו שהיא לא ראויה באותה השבת. האדם לא מקצה את זה מאכילת אדם. פשוט השבת הזאת הוא לא יוכל מבחינה טכנית לאכול את זה, כי הוא לא יכול לשחוט את זה בשבת, אבל זה מיועד לאכילת אדם. בכל אופן, זה נחשב מוכן לאדם. אז לכן, ברגע שהבהמה נהייתה נבלה בשבת עצמה, אז הרי עד עכשיו היא לא הייתה מיועדת לכלבים. עכשיו היא נהייתה מיועדת לכלבים, כי אדם לא יכול לאכול בהמה שהיא נבלה. אז לכן... אומר רבי יהודה שאסור לאכול, אסורה, לפי שאינה מן המוכן. היא לא מיועדת לכלבים. אז אם כן, אם מוכן לאדם, אם אותה בהמה שהייתה מיועדת לצורך אכילת אדם, עכשיו שבשבת היא כבר לא מיועדת לאכילת אדם, אלא רק לאכילת כלבים, היא נחשבת מוקצה, כי בכניסת שבת היא הייתה מיועדת רק לאכילת אדם ולא לאכילת כלבים. אז מוכן לעורבים, אבי מוכן לאדם? אז תרצה לומר שהתמרים האלה שבכניסת שבת הם מיועדים רק לעורב, כי אדם בשבת לא יכול לתלוש את התמרים האלה. אז מה תגיד שעכשיו כשזה נשר בשבת, זה לא יהיה מוקצה, זה נחשב מוכן לאדם? אמר ליזנה לו, אולה, כן, אין, מוכן לאדם, אמנם לא אבי מוכן לכלבים. למה? כי בן אדם, דבר שהוא יכול ליהנות ממנו, הוא מקצה את זה מהכלבים שלו. למה לתת לכלב דבר שאני בעצמי יכול ליהנות? דכל מידי דחזי לאיניש, כל דבר שראוי לאדם עצמו, לא מקצה לי מדעתי, הוא לא דוחה את זה מדעתו בשביל לתת את זה לכלבים, חבל. אז לכן זה נחשב מוכן. לכן זה נחשב מוכן לאדם, אבל זה לא נחשב מוכן לכלבים, לכן אסור לתת את זה לכלבים. אבל לעומת זה, דבר שהיה מוכן לעורבים, אבי מוכן לאדם, זה נחשב מוכן גם לאדם. למה? כל מידי דחזי לאיניש דעתי אילויי. כל דבר שיכול באיזושהי צורה להיות בסוף מוכן לאדם, דעתו על זה. אמנם אולי במודע אין דעתו על זה כרגע, כי הוא לא יכול לתלוש את זה בשבת, אבל בתת מודע שלו הוא יודע שיכול להיות שזה יתלש בשבת, שזה ינשור בשבת, ואז זה יהיה מוכן לאדם. אז לכן דעתו, הוא לא מקצה את זה ממנו, זה לא נחשב מוקצה. בכל אופן, למדנו ביור אחד בוויכוח בין אנשי יריחו לבין החכמים, שהם אמרו שהוויכוח הוא לקח, האם מותר לקחת את התמרים שנמצאים למעלה, על הענפים הגבוהים שהם סמוכים לתמרים המחוברים. שאנשי יריחו סברו שלא חוששים שיבואו לתלוש מהתמרים המחוברים, והחכמים סברו שכן חוששים שיבואו לתלוש. הגמרא מביאה הסבר אחר במה היה הוויכוח. כי עתה רבין, הוא הגיע מארץ ישראל בבל, אמר בשם רבי שמעון בן לקיש, המחלוקת היא דווקא בשל בין עקיפין, באותם תמרים שנמצאים נמוך, לא ליד התמרים המחוברים. דרבנן סברי, מוכן לעורבים, לא אוהבים מוכן לאדם. התמרים האלה בכניסת שבת הם הרי היו מחוברים, והאדם לא היה יכול לאכול מהתמרים האלה. אז לכן זה היה מוכן רק לעורבים. מוכן לעורבים זה לא מוכן לאדם. ואנשי יריחו סברי, הם סברו, כן, מוכן לאורבים, זה כן מוכן, אבי מוכן לאדם, לכן הם התירו, לתלוש את זה אמנם אסור, אבל הם התירו, אחרי שזה נתלש בשבת, אין לזה דין מוקצה, אמנם זה היה עד עכשיו מוכן לאורבים, אבל זה לא נחשב מוקצה, זה נחשב גם מוכן לאדם, אבל מה שנמצא בשל מכבדות, התמרים שנמצאים למעלה על הענפים הגבוהים, ששם זה סמוך לתמרים המחוברים, כולם יודעים שאסור, דברי הכל אסור, למה? גזרינן, שמה יעלה ויתלוש, אם הוא יעלה לקחת את התמרים התלושים, אולי הוא יבוא גם לתלוש את התמרים התלושים, אולי יבוא גם לתלוש את התמרים המחוברים. הדבר האחרון שנהגו לעשות אנשי יריחו, ומחו בהם חכמים, ונותנים פאה לירק, היו משאירים פאה לעניים, גם בגינה של ירקות, שפטורה מפאה. שאלת הגמרא, למה באמת השאירו פאה? ולת לו לאנשי יריחו עד אתנן, כלל אמרו בפאה. איזה יבול מחויב בהשארת פאה? כלשהו אוכל, דבר שהוא ראוי לאכילה, תכף הגמרא תבאר כל דבר מה זה בא למעט, ונשמר, אנשים שומרים את זה, וגידולו מן הארץ, צומח, ולקיטתו כאחת, בפעם אחת הכל בשל ואפשר לקצור את הכל, בפעם אחת. ומכניסו לקיום, אפשר להכניס את זה למחסן, כי זה עמיד, זה נשמר. כל הדברים האלה, אם יש לך דבר שיש בו את כל התנאים האלה, הוא חייב בפאה. מה זה בא למעט? אז ככה, מה שלמדנו כלשהו אוכל, זה בא למעט פרט לצמחים כאלה שהם עושים מהם צבע. לספיחי, סטיס, הכוונה קרקום מבארים, וקוצה זה עשב שצובים איתו תחלת, שזה לא ראוי כל כך לאכילה, עושים את זה צבע. זה אין בו דין של פאה. בצמחים האלה לא חייבים בפאה, כי זה לא אוכל. מה שלומדים דווקא ונשמר, זה בא למעט פרט להפקר. הפקר פטור מפאה, כי זה לא נשמר. וגידולו מן הארץ, פרט לקמעין ופטריות שגדלים מהאוויר, יונקים מהאוויר. ולכיתתם כאחת, זה בא למעט פרט לתאנים, שתאנים כל זמן שממשמש בהם, מוצא בהם. כמו שכתוב הגמרא במסכת עירובין, הדברי תורה נמשלו לתאנים. מה עץ תאנה? התאנים לא בפעם אחת כולם בשלים. פעם התאנה הזאת בשלה, פעם תאנה הזאת בשלה, כל פעם תאנה אחרת נהיית בשלה. אז תמיד שאתה ממשמש בעץ תאנים, אתה מוצא שם איזשהו תאנה טובה ובשלה. כך דברי תורה, תמיד שאתה ממשמש בדברי תורה, תמצא בהם איזשהו טעם טוב, טעם חדש. בכל אופן, עץ תאנה לא בפעם אחת כל הפירות בשלים, אז אין לכיתתו כאחת, אתה לא יכול לקצור את כל העץ תאנה בפעם אחת. אז הוא פטור מפאה. ומכניסו לקיום, דווקא סוג כזה של יבול שאתה יכול לשמור אותו במחסן. פרט לירק שאתה לא יכול לשים אותו במחסן כי הוא מרכיב מאוד מהר. בכל אופן רואים שירקות אין דין פאה, אז למה אנשי יריחו השאירו פאה? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, הכה, לא כל הירקות השאירו אנשי יריחו פאה, אלא הכה בראשי עלי לפתות, עסקינן, שאפשר כן לשמר אותם. ומכניסו לקיום על ידי דבר אחר. דהיינו, אגב השורשים, אם אתה משאיר את ראשי הלפתות, ראשי עלי הלפתות עם השורשים שלהם, הם נשארים הרבה זמן. הם כן יכולים להתקיים. וזה היה הוויכוח בין החכמים ובין אנשי יריחו. כמפלגה, מר סבר, אנשי יריחו סברו, זה נקרא שהוא מתקיים. כי מכניסו לקיום על ידי דבר אחר, שמי קיום, אמנם זה, זה מחזיק מעמד הרבה זמן בגלל שאתה משאיר אותו עם השורשים, אבל בסדר, תכלס הוא מחזיק מעמד, ולכן הוא חייב בפאה. לעומת זאת חכמים, מר סבר, מה פתאום? אם זה על ידי דבר אחר, לא שמי קיום. כי אם אתה לוקח את הראשי לפתות עצמם, הם לא מתקיימים הרבה זמן. אי אפשר לשים אותם במחסן, אם אתה שם אותם עם השורשים, אבל הם עצמם בלי השורשים לא מתקיימים. אז זה נקרא דבר שהוא כמו ירק שהוא לא מכניסו לקיום, והוא פטור ממעשר. הוא פטור מפאה. ולכן אמרו, מחו בהם חכמים, אמרו, אל תשאירו פאה מראשי לפתות, כדי שלא יחשבו העניים שזה באמת יש בו דין פאה, והם יחשבו שכמו שכל פאה פטור ממעשר, גם זה פטור ממעשר, אז בשביל שלעבור הקלקול הזה, אל תשאירו פאה מראשי לפתות. והיה הגמרא, תנו רבנן, בראשונה, האנשי יריחו היו נותנים פאה ללפת ולקרוב, ורבי יוסי אומר, אף לכפלות, מסבירים שזה הכוונה לקרתי, זה ברייתא אחת. ותניא אידך, ברייתא אחרת אומרת, שהיו נותנים פאה ללפת ולכפלות, רבי שמעון אומר, אף לכרוב. זאת אומרת, שלפי הברייתא הראשונה, התנא הראשון אומר שהיו נותנים ללפת ולכרוב, ולפי הברייתא השנייה, התנא הראשון אומר שהיו נותנים ללפת ולכפלות. ובברייתא הראשונה רבי יוסי מוסיף כפלות, ובברייתא השנייה רבי שמעון מוסיף כרוב. אז אם כן, יש כאן שלוש דעות. נעימה תלת את תנאי הוו. למה שלוש דעות? כי בעצם, רבי יוסי ורבי שמעון, הם מוסיפים את הירק השלישי בברייתא. זאת אומרת ששניהם סוברים דעה אחת. שכל השלוש ירקות, גם לפת, גם כרוב וגם כפלות, כל אלה, בהתחלה הם היו סבורים, שנותנים עליהם פאה. והתנא הראשון, של הברייתא של הראשונה של רבי יוסי, סובר שנותנים פאה רק ללפת וכרוב. והתנא הראשון של הברייתא השנייה, הברייתא של רבי שמעון, סובר שנותנים רק ללפת ולכפלות. אז יש כאן שלוש דעות. אומרת הגמרא, לא. בעצם יש כאן רק תרי תנאי הוו, יש כאן רק שתי דעות. וכולם מודים שיש רק שתי ירקות שנתנו עליהם פאה. ותנא קמא דרבי שמעון, שתנא קמא אומר שנותנים רק ללפת ולכפלות, היינו רבי יוסי. מה שרבי יוסי אומר, אף הכפלות, הוא מתכוון להגיד, ללפת ולכפלות. הוא לא מתכוון גם לכרוב. ותנא קמא דרבי יוסי, שאומר שנותנים ללפת ולכרוב, היינו רבי שמעון, שרבי שמעון אומר, אף כרוב. אבל רבי שמעון לא התכוון להגיד, גם לפת וגם כפלות וגם כרוב, אלא לפת וכרוב, לא כפלות. אז תשאל, ומאי אף? למה רבי שמעון ורבי יוסי אומרים, יש את התנא הראשון שהביא שתי ירקות, אנחנו מוסיפים ירק שלישי. ככה זה לכאורה נראה. האמת היא שזה לא. אלא הקמייתא. הם באים בעצם לדבר על הירק הראשון. הרי לפת, כולם מודים שנתנו על זה פאה. אז רבי יוסי אומר, לפת וכפלות. רבי שמעון אומר, לפת וכרוב. ואם כן, הברייתא הולכים ככה. הברייתא הראשונה. בראשונה היו נותנים פאה, ללפת ולכרוב. רבי יוסי אומר, לא רק ללפת, אלא גם לכפלות. כרוב לא. מה שאומר, אף הכפלות, התכוון להגיד, כמו לפת, גם כפלות. ואז מגיעה הברייתא השנייה ואומרת, שהיו נותנים בהתחלה פאה ללפת וכפלות. שזה בעצם דעתו של רבי יוסי, בברייתא הראשונה. רבי שמעון חולק ואומר, לא רק ללפת היו נותנים. אלא גם לכרוב, אבל כפלות לא. בסדר, אז אם כן, בעצם יוצא שיש כאן רק שתי דעות. וזה מאוד פשוט. בעצם מה שהוא אומר, גם רבי יוסי וגם רבי שמעון, אף הדבר הבא, מה שרבי יוסי אומר, אף הכפלות, מתכוון להגיד, לא רק לפת, אלא גם כפלות. רבי שמעון אומר, לא רק לפת, אלא גם כרוב. אבל הם לא באים לומר שכל שלושת הירקות בהתחלה היו נותנים פאה, ועד כאן דף נון וו.